ערב טוב, רדיו ירושלים, תוכנית הפרקליטים, הטלפונים שלנו לשאלות וקבלת ייעוץ 050-8101, אפשר לשלוח אס-אמסים ל-501, המפיקה רינת כהן, טכנאית שלי לוי, אנחנו כאן בתוכנית הפרקליטים, עורך דין ארץ ששקס, עורך דין עודד סימון, והיום מצטרף אלינו עורך דין ירון מויאל, ערב טוב לכם.
ערב טוב.
ערב מצוין, שלום עודד.
שלום, עורך דין ירון מויאל, הוא מתמחה בנזיקין, ואנחנו נדבר קצת בעניין הזה היום. ואיזה נושא נפתח היום, עורך דין מויאל?
אז ככה, אני ארצה להתמקד למאזינים בתחום הרשנות רפואית, שזה תחום יחסית הכי מסובך בתחום הנזיקין. כשאנחנו אומרים נזיקין, אז הכוונה נזקי גוף. בתחום נזקי הגוף אפשר לחלק את זה בעצם לכמה תחומים. יש תחום שתאונות דרכים, שזה תחום נפרד לחלוטין, ששם לא צריך להוכיח חבות, אחריות, שם יש מה שנקרא ביטוח חובה. יש תחום של תאונות רגילות כמו נפילה ברחוב וכו', ויש את תחום הרשנות רפואית, שבו אם אדם שהגיע לטיפול של המערכת הרפואית ונפגע כתוצאה מכשל בטיפול או אי-טיפול או אי-הבחנה בזמן, יכול להיות שבתנאים מסוימים יש לו עילת תביעה נגד המערכת הרפואית.
אין טוב מדוגמה. בוא ספר לנו על דוגמה שאתה בעצם הצגת בה, בלי להידרש כמובן לפרטים, אבל בוא נשמע מקרה של רשלנות רפואית שאתה עסקת בו.
אז ככה, מקרה שהוא דווקא נוגע בתחום שהוא מאוד מתפתח אצלנו בחברה המודרנית, שזה התחום של ניתוחים אלקטיביים. ומה זה ניתוח אלקטיבי? ניתוח אלקטיבי זה ניתוח שאין מחויבות רפואית דחופה להצלת חיים לעשות אותה, אלא הבן אדם רוצה אף יותר יפה, או חזה יותר יפה, או להוריד שומנים בשום מקום. ודוגמה, לפני מספר שנים נכנסה אליי למשרד בחורה צעירה, בת כ-20, שסבלה מעודף משקל קיצוני. ולצער הרב, היום דרך אגב זה כבר ניתוח שמצוי בסל הבריאות, וקופות החולים מכסות אותו אם אתה עומד בתנאים. אבל אז זה היה ניתוח שהיה בחיתוליו, והיא שוכנעה לבצע את הניתוח תמורת סכום לא מבוטל, וביצעה את הניתוח, ומרגע שהיא סיימה את הניתוח, היא לא הפסיקה להקיא יומם וליל, לעתים אפילו 10 פעמים ביום, והיא חזרה לאותו רופא מנתח, אמרה לו, תשמע, אתה בטוח שהכל בסדר? כי בסך הכל, אני לא מצליחה להכניס כוס מים לפה, היא אומרת,
אולי זה המטרה של הניתוח, שלא תוכל להכניס שום דבר לפה.
דרך אגב, זה מטרה עקיפה, אבל לא
בצורה... ניתוח עקיף, כן.
זה מטרה עקיפה, אם כבר מדברים, אבל לא בצורה קיצונית. בעצם מצמצמים לך את הגודל של הקיבה, שתוכל לקלוט פחות, אבל אתה כן אמור לקלוט חלק מהנוזלים והאוכל, אבל אתה בוודאי לא צריך להיות במצב, שדרך אגב, היא חזרה לאותו רופא בכל פעם מחדש, אמרה לה, את מפונקת, לא עושה את מה שאני אומר לך, את אוכלת יותר מדי, ופשוט... לכי הביתה, והיא פשוט חזרה אליו, אפשר להגיד, 10 פעמים, והמזל הגדול שלה שאחרי שנה שהיא נועשה מהטיפול שלו, והוא גם אמר לה, תראי, את יורדת יופי במשקל, היא אומרת לו, כן, אני לא אוכלת.
אני גוססת.
כשהיא הייתה במצב קשה, דרך אגב, היו צריכים לפנות אותה באמבולנס נתן, לבית חולים אחר, שבו היא לא נותחה.
אז איך באמת במצב הזה מוכיחים איזושהי רשלנות? איך מגיעים לשם?
אז תשמע, המקרה הזה זה מקרה יחסית קל, כי סוף של הסיפור זה שעשו לה צילום בטן, ומצאו לה חלק ממכשיר ניתוחי שאותו רופא השאיר לה בבטן.
מה אתה אומר?
שנה קודם לכן.
איזה חלק?
זה חלק ממה שנקרא, הניתוחים הללו הרי לא מבצעים אותם בניתוח בטן פתוח, מבצעים אותו בניתוח לפרוסקופי, שבו מכניסים צינור אחד שמכניסים גז בשביל לנפח את הבטן, צינור אחד רטרקטור, מפרידים את דופן הבטן, מהאיברים הפנימיים, וצינור שלישי, זה המכשיר הניתוח והמצלמה. הרטרקטור הוא כמו מניפה של מטריה, שהוא נפתח ברגע שהוא נכנס לחור הקטן בבטן.
מאיפה הוא נכנס אבל לגוף?
עושים חור קטן בבטן ומכניסים אותו. ואז בעצם אין לך את הסיבוכים של ניתוחים גדולים, שזה יתרון מאוד גדול. אבל כשהוציא אותו בסיום הניתוח, המניפה הזו מתקפלת, ויש לה כמה רגליים. רגל אחת נשארה בפנים.
ואיך זה קשור לזה שהיא לא יכלה לאכול?
אז מסתבר שהדבר הזה ישב לה על הקיבה.
וואו.
ודרך אגב, אנחנו לא בטוחים שזה מה שגרם לה, אבל יכול להיות גם שהניתוח לא הצליח וזה מה שגרם לה, אבל כאן אנחנו נכנסים לתחום שלא ניכנס בו, הנטל להוכיח היעדר רשלנות, הוא עבר מכתף של התובעת שלי לכתף של הרופא, להוכיח שהוא לא התרשל והוא לא הצליח. Okay. כי אני חושב ש... מכשיר רפואי שמשאירים בבטן, זה מה שנקרא בלשון המשפט, וגם בלשון העם, הדבר מדבר בעד עצמו. בית המשפט קבע שהנטלים עברו לרופא והוא לא הוכיח אותם, ופסקו לפיצויים. דרך אגב, היא עברה גם עוד ניתוח מיותר של להוציא את המכשיר, ובעצם המטרה של שמו היא באה, שזה ניתוח בשביל להוריד במשקל, לא התקיים.
ואחרי שהוציאו את החלק הזה, בעצם...
וגם את הניתוח עצמו, את השרבול שהצר לה את הקיבה.
אבל המטרה הראשונית שלשמה היא הגיעה, הושגה אחרי הוצאת החלק?
לא, כי היא חזרה לאותו משקל, והיא סבלה סבל רב במשך שנה שלמה, ואיבדה הרבה מהאמון שלה במערכת הרפואית, וגם 50,000 שקלים שהיא איבדה בדרך, אבל...
יש לזה ערך כספי לאובדן אמון במערכת הרפואית?
לא, זה שאלה טובה, ארז. אם היינו למשל בארצות הברית, בארצות הברית למשל, וטוב שאנחנו לא בארצות הברית אגב.
כן, תלוי באיזה יום.
כן. בימי ראשון אני מסכים איתך. נהוג להעניש מוסדות רפואיים בכסף. דהיינו, התנהגת לא יפה, גם אם אין נזק. כולנו זוכרים מסיינפלד שהוא מצאו לו ג'וק ביוגורט והוא הולך לנסות להוציא מיליון דולר. אז מענישים בכסף, וזה גורם לבעיה מאוד קשה במערכת הרפואית בארצות הברית, שקשה למצוא שם רופאים, הביטוחים עלו. אנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה, אבל בארץ מפצים רק על נזק. התחום היחידי שהוא לא ממש נזק, זה מה שנקרא הכאב והסבל, עוגמת הנפש. מה שקרוי בלשון העם נזק לא ממוני, שהוא באמת מצוי בשיקול הדעת של השופט, אבל גם הקריטריונים שהוא בוחל לגביהם את הנזק הזה, קשור לנזק, באופן עקיף.
איך אתה מסביר את התפיסה של אזרחים שהולכים לרופא, הם יודעים בתוכי עצמם שיש איזה בעיה כלשהי, אבל הם ממשיכים ללכת לאותו רופא, ולוקח להם זמן שנופל להם הסימון, והם הולכים לקבל חוות דעת נוספת.
תשמע, כאן אתה מדבר על הפסיכולוג.
פסיכולוגיה, שאתה... בדיוק.
כן, למרות שטרם...
הוכשרת.
הוכשרתי כפסיכולוג. אבל...
לא, אבל זה משהו שמאפיין בתיקים רבים שאתה מטפל.
אני חושב שאפשר... אני רואה את זה הרבה בתיקים בחילופי הדורות. אני חושב שזה מתאים... לדור מבוגר יותר, כי פעם הייתה גישה, מה שנקרא גישה אבהית פטרנליסטית, שרופא אמר, תעשה איקס, התייחסו לזה בחברה כדבר קדוש, לפני 50, אפילו 40 שנה, אף אחד לא עלה על דעתו לדבוע רופא? אני לא מדבר על לדבוע, להרער על מה שרופא אומר, אם אין לך כלום, אז אין לך כלום. זה רואים קצת בדור יותר שאני חושב שזה חלק מהשינוי בחברה, שבאמת אנשים עומדים על זכויותיהם, אנחנו רואים את זה גם במשפט, גם בחוק זכויות החולה שהוא עבר ושינה דברים, וכשאתה אומר לי איך זה, אז באמת אדם בעצם, רופא הוא בן אדם, ואל נשכח שבעצם בסופו של יום הוא רוצה לעזור לבן אדם, הוא לא בא מכוון הרעה, ומתפתחים יחסים, והאדם סומך ברופא, וטוב שכך באיזשהו מקום.
אבל ביני לבין עצמי ככה אני שואל, עורך דין שמתעסק ברשלנות רפואית, ניגש לתיק של רשלנות רפואית, והוא בעצם אמור להסתכל על התיק בעיניים של מונחים רפואיים. אז זאת אומרת, האם יש איזושהי הכשרה מיוחדת, או הידע והניסיון נרכשים מתיק לתיק? איך זה עובד בפועל?
תראה, מה שקורה בפועל, וזו שאלה מצוינת, ארז, וחשוב שהמזינים ידעו, זה שאי אפשר לגשת לבית המשפט ולהגיד רשלנות רפואית, לפי הכללים של... סדר הדין האזרחי, שלהגיש תביעה, אנחנו חייבים להביא חוות דעת של מומחה, שבוחן את התיקים הרפואיים, בודק את הלקוח אם צריך, וכותב ברחל ביתך הקטנה, מה לא היה בסדר בטיפול. זאת אומרת, וזה מחסום שהמחוקק שם, כי אחרת צריך גם להגן על המערכת.
חובה לצרף לכתב התביעה, חוות דעת מסודרת. רק ברשותכם, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. לפני היציאה, נשיב את חובנו לטכנאית. הטלפונים כאן הם 050-8101, SMS-ים 5101. ניתן להתקשר בכל שאלה. היום איתנו באולפן עורך דין ירון מויאל בענייני רשלנות רפואית.
התוכנית בחסות רמי לוי שיווק השקמה. כל הסקרים קובעים. רמי לוי שיווק השניים.
רדיו ירושלים, תוכנית הפרקליטים, חזרנו, טלפונים שלנו לשאלות 050-8101, אפשר גם ב-SMS'ים ל-5101, עורך דין ארז שצ'קס, עורך דין עודד סימון ועורך דין ירון מויאל איתנו, אנחנו היום בתוכנית עוסקים בנזקי גוף, לפני הפרסומות דיברנו על חוות דעת, אני רוצה להפנות לך שאלה לצורך הרחבת הנושא בעניין הזה, חוות דעת הן כרוכות בעלות, ולהבדיל מחוות דעת בתיקי נזיקין רגילים, חוות הדעת בתיקי רשלנות רפואית הן יקרות יותר. אתה מוכן בבקשה לפרט מדוע?
יש לכך מספר סיבות. בראש ובראשונה, להבדיל מנגיד תיק של אדם שנפצע כתוצאה נגיד בור במדרכה שהוא נפל אליה, והוא צריך להוכיח מה הנזק שנגרם לו מבחינה אורתופדית. בתחום הרשלנות רפואית התיקים קצת יותר מסובכים, כי אתה צריך להוכיח את התיק בעצם בשני אספקטים. ראשית, מה האחריות? זאת אומרת, מה לא היה בסדר בטיפול הרפואי, שזה חלק ניכר ונכבד מחוות הדעת. והחלק השני, הוא גם צריך להתייחס לאותו חלק שחוות דעת רגילה בבית משפט מתייחס אליה, ומה הנזק שנגרם. סיבה נוספת, דרך אגב, זה בעצם זה שאותו מומחה גם צריך בעצם לעשות מעין עבודת דוקטורט קטנה על אותו תיק, להביא אסמכתאות רפואיות. בדרך כלל זה גם רופאים שמוכנים לתת חוות דעת, הם הרופאים היותר ותיקים, היותר מנוסים, פרופסורים, נעלי מחלקות, והם מטבע הדברים, זמנם יקר יותר, כפי שאנחנו יודעים משביתת המתמחים.
מה בדבר השמועה? אני כמובן לא רוצה להטיל דופי באף רופא ספציפי, שחוות הדעת האלה ניתנות, הן בעצם מוטות בהתאם למחיר.
אני חושב שזו הכללה לא נאותה.
היא גורפת.
מאוד גורפת. אני חושב שבעיקר בשנים האחרונות דברים השתנו בארץ. זאת אומרת...
זה היה ככה פעם?
לא הייתי אומר זה היה ככה פעם, אבל באמת היו רופאים שממש אפשר על אצבעות כף יד אחת לספור אותם, שבאמת היו נוהגים ככה. אבל אני חושב שרוב הרופאים... הם הוגנים ונותנים חוות דעת כנדרש. הבעיה היחידה היא שאפשר לחלק את הרופאים בארץ ל-99, אולי 98% שלא יהיו מוכנים לתת לטובעים אף פעם, ויתנו רק לבתי חולים ולנדבעים, ו-2% צדיקים במרכאות, כי כל אחד והגישה שלו, שיהיו מוכנים לתת לטובעים, ולכן דווקא אנשים רופאים בפנסיה, ואנשים שאולי... רואים את הדברים ממרום שנותיהם, כן, יותר מוכנים לתת.
איך זה אז שיש תמיד פער בחוות הדעת? תמיד יש פער, בחוות דעת שמגיש התובע, לצורך העניין, קובעת 20% נכות, חוות דעת מצד הנדבעים, אין אחוז נכות בכלל.
יש מצב כזה? יכול להיות דבר?
זה דווקא...
כל הזמן קורה.
כן, כי מה לעשות, ואנחנו במאה ה-21, והדעת החדשה, הנוספת, זה כסף. ומי שנלחם פה על הכסף שלו זה לא תמיד הרופאים, או זה חברות הביטוח, שהן חברות שרוצות למזער את נזקיהם, דהיינו, לשלם כמה שפחות. ובהחלט אנחנו רואים איזשהו משחק במרכאות כפולות, שתמיד רופא שנתבע ינסה להמעיט, ורופא של טובה ינסה להגזים קצת יותר. אם היינו במקום כמו שוודיה או אנגליה או שווייץ, אני חושב שהמשחק היה... אם היו אומרים 10%, אז היו מתכוונים ל10%, אבל בלבן זה קצת משפיע, וכנראה שאומרים 20, מתכוונים ל10 או ל5 וכו'.
בבקשה.
פשוט בתיקי תאונות דרכים, בית משפט הוא זה שממנה מומחה רפואי, להבדיל מתיקי נזיקין ורשלנות רפואית. אתה חושב שאולי יש מקום להכיל את ההסדר הזה גם בתיקים כאלה של נזיקין של רשלנות רפואית?
חד משמעית לא. אני יכול להגיד לך, אני כבר 15 שנים עוסק בתחום הזה, ו... המכשלה הראשונה שיש לי, למרות שאני התחלתי לפני כמה דקות לספר שהדברים קצת השתנו, עדיין יש קצת מה שנקרא שתיקת הרופאים. דהיינו, רופא תמיד ישמח להגן על רופא, הוא לא כל כך ישמח לכתוב על קולגה דברים שאולי הם נכונים, אבל הם לא נעימים לעין ולאוזן, ואולי זו התנהגות אנושית טבעית, כי בסך הכל אולי מכיר אותו בצפר רפואה, נפגשים בכנסים, במחלקות,
יכול להיות שבעתיד גם הוא יהיה בצד השני.
בדיוק, אני על הגלגל הענק, פעם אתה למעלה, פעם אתה למטה, ולכן מטבע הדברים, אם בית משפט ממנה מומחה אובייקטיבי, עכשיו אנחנו מדינה קטנה, אבל נשכח, זאת אומרת...
צריך לייבא רופאים בחול.
רוב הרופאים ובתי החולים מרוכזים, לא הייתי אומר חדרת גדרה, אבל מחיפה לגדרה ואולי קצת ירושלים, וזה בארצות הברית, זה אפילו לא מדינה קטנה. וזה מדינה פצפונת, כולם מכירים את כולם, וברגע שממנים מומחה, אתה לא יודע מי למד עם בית ספר רפואה, ואני לא מטיל דופי חלילה, אבל אני אומר שיש הרבה שיקולים שאנחנו כעורכי דין לא יודעים אותם, ולכן, וגם יש לזה סטטיסטיקה. זאת אומרת, ברוב המקרים, באופן טבעי, מומחה ייתה לטובת בית החולים, לטובת המערכת הרפואית, ובסופו של יום זה צריכה להיות החלטה משפטית של השופט.
מה מהבחינה הזאת? רק מבחינת ההחלטה השיפוטית, בהיעדר איזושהי הסכמה או איזושהי, או מרחק מאוד קיצוני בין חוות הדעת הרפואיות, בעצם השופט צריך להיכנס כאן בנעליים של רופא ולנתח את התיק מבחינה מקצועית רפואית. השאלה איך הוא עושה את זה, באיזה כלים? יש רופאים שעוסקים, יש שופטים שעוסקים אך ורק בתיקים של רשלנות רפואית. מה התחושה שלך, האם באמת יש איזשהו דיוק בהחלטה השיפוטית?
אני חושב שבסך הכל כן, כי בעצם בסופו של יום ההליך השיפוטי, השיטה האדברסרית, מה שנקרא בישראל שהיא שיטת משפט אנגלית, היא מנקזת את המחלוקות, אחרי שמשילים את כל הוויכוחי הסרק מסביב, היא מנקזת את המחלוקות למספר נקודות מצומצמות, ששם באמת, לי כעורך דין ולצד השני, וכמובן לבית המשפט, יותר קל להכריע באותם נקודות. זאת אומרת, הם לא הולכים ללמד את הרופאים רפואה, וכמו שאנחנו לא הולכים ללמד את הרופאים משפטים, למרות שהיום אפשר להגיד שחלק מהם צריכים ללמוד משפטים.
כדי לעמוד בחקירה נגדית, אני מאמין שהם צריכים ללמוד.
אבל המחלוקות המדעיות רפואיות באמת מתנקזות יותר לשאלות מדיקו-לגליות, שאז באמת יותר קל להכריע. ואם בית משפט סיוע, אז באמת אנחנו רואים בהרבה מקרים, כמו שאמרתם קודם, שבית משפט ממנה מומחה מטעמו.
אוקיי, יש לנו מאזין על הקו. מאיר, ערב טוב.
כן, שלום, ערב טוב.
תרצה להפנות שאלה לעורך הדין ירון מויאל?
כן.
בבקשה.
הוא שומע אותי?
כן, כן.
שלום לך.
שלום וברכה.
אתה שומע?
כן, בבקשה.
אני נולדה לי בת לפני שנה.
מזל טוב.
תודה. ובלידה שלה, היא נולדה בניתוח קיסרי, ובלידה הכל היה בסדר, היא נולדה הכל בסדר, והתברר לנו שאחרי בערך 12 שעות אחרי שהיא נולדה, היא נכנסה במצב קריטי, זקקה להחייאה,
מאיר, נשמע שאתה לוחץ על כפתורי הטלפון. הלו?
לא.
אנחנו מקשיבים.
אנחנו איתך,
אתה יכול לדבר גם מהר יותר.
אז זהו, אז אחרי 12 שעות.
כן. טוב, כנראה יש לנו בעיה, אנחנו נעבור לשיר ברשותה של הטכנאית וננסה להעלות שוב את מאיר.
אתה יודע. ברוכים הבאים למסיבת סוף המאה, אצלנו תקבל אקדח ומסכה, קרני הפלט חותכות מבעד לריסים, שירי אהבה ישר לפרידים, התפוח רקוב מלא תולעים, אבל זה לא נורא, מכונת הלעיתים שולפת את הדבר הבא, ואז אמרת ספר לי על אושר, איזו הפתעה, הנה זה בא רעש לבן, רעש לבן, מטפטף לתוך האוזניים, מנגן כל הזמן, רעש לבן, רעש לבן, כך לחץ הצועה ותשאר. Thank you.
חדש ניגר מתוך גופך ים של אהבה מציף אותך שבעה מדורים ובכל אחד יש מופע שתפרו במיוחד בשבילך אל תפחד ילד
מבזק ספורט 1 בחסות סקטור טאון, רשת חנויות אופנת ספורט בפריסה ארצית.
שלום, כאן מאור דייג'י, מבזק ספורט 1 לשעה 5:30.
שידורי רדיו ירושלים באינטרנט, 101fm.tapuz.co.il.
עזרנו, מאיר על הקו?
עוד לא.
עדיין לא. טוב, זו ההזדמנות באמת לחזור על הטלפונים, 050-8101, אס-אמסים ל-5101, והנה, מאותתים לי כאן שמאיר על הקו. מאיר?
כן, אתה שומע אותי?
שומע, זמננו קצר, מאיר, אם תוכל רק למקד את השאלה.
אז זהו, אז אני, כמו שאמרתי, אחרי 12 שעות אחרי הלידה היא נכנסה למצב של החייאה, ואז לקחו אותה לטיפול נמרץ פגים, ושם אמרו לנו שבדק אותה קרדיולוג, עשה לה כמה פעמים בדיקות, והם גילו שיש לה יצירות באבי העורקים. ואז הם אמרו לנו שהילדה צריך לעבור ניתוח, לעשות את התיקון ליצירות, וזה כאילו מה שגרם לילדה פשוט להיכנס למצב כזה כל כך קשה. והפנו אותנו לבית חולים שניידר, הלכנו לשם במטרה כאילו שהילדה צריכה לעבור ניתוח, נעשו לה שם את כל הבדיקות לפני ניתוח והכל, ושם גילו שאין שום דבר, כאילו, הם לא רואים כלום, כאילו מה שהיה בבית חולים, לא רואה את מה שאמרו להם ומה שהם רואים, שאין כלום, אין שום דבר, אין אפילו סימנים למה שבבית חולים אמרו. היא הייתה שם איזה שבוע ומשהו למעקבים, לבדיקות והכל, ואמרו לנו שתשמעו, אין לה שום דבר, הילדה לא צריכה לעבור שום ניתוח, הכל תקין והכל בסדר. אחר כך הפנו אותנו חזרה לבית חולים, איפה שאשתי ילדה, ושם היה לנו שיחה עם כל הצוות הרפואי שהיה שם באותו מקרה.
כן.
ופשוט אמרו לנו, תשמע, קיבלנו את התוצאות משניידר, והבנו באמת שהכל בסדר והכל, ואמרו לנו, אנחנו לא יודעים להסביר את התופעה, זה מה שאנחנו ראינו אצלנו, אנחנו רק יכולים להגיד שאנחנו שמחים שהכל בסדר, וזהו, ואמרו לי, כאילו, אל תחפש תשובות למה, רק תגיד ברוך השם שיש לך ילדה חיה וקיימת, וזהו, כאילו אין...
אז מה בעצם שאלתך, מאיר?
כאילו, אם במקרים כאלה יש משהו לבדוק, כי לדעתי כן היה איזה משהו שאני לא, אני לא יודע מה, אבל כן היה איזה משהו שלא קשור למה שאמרו לי.
אוקיי, עורך הדין ירון מויאל?
אני חושב, מאיר, שאתה... טוב, תעשה אם תיקח את ההצעה של הרופאים, כי אני חשבתי בתחילת השאלה שלך שאתה הולך... לכיוון שאתה רוצה לספר שנולדה לך ילדה עם מום לבבי קשה, ובעצם אני מבין שאמרו לך שהיא בסדר גמור, אז פשוט חשוב שתדע שהרבה מאוד אנשים היו מתחלפים איתך, שהיו מקבלים הבחנה כזו שגויה שהיא הבחנה קשה ובעלת השלכות, ואומרים לו בעצם טעינו, אז אמרו טעינו, סליחה, קורה. דרך אגב, טעויות ברפואה קורות, וזה לא בהכרח רשלנות. אני הייתי לוקח את ההצעה, אומר תודה רבה, שם את זה מאחוריי, ומתרכז בגידול הילדה.
תודה רבה, מאיר, ערב טוב.
תודה.
עורך הדין ירון מויאל, אני רציתי לדבר איתך דווקא על הלכה מאוד ידועה בתחום הרשלנות הרפואית, הלכת זייצוב.
כן.
לפי מה שזכור לי מהפקולטה, הלכת זייצוב מדברת על מצב שבו הורים לילד שנולד עם נכויות כאלה ואחרים, כאלה ואחרות, סליחה, בעצם הגישו תביעה לבית המשפט שבה הם טענו שטוב מותו של הילד מחייו. האם התעסקת במקרים שבהם נדרשת להלכת זייצוב?
כן, בהחלט. רציתי רק, אתה אומר הלכת זייצוב, שאנשים קצת, רציתי למקד אותם קצת בלשון העם, כי הם לא יודעים מי זה זייצוב. זה בעצם הלכה משפטית מאוד טעונה מבחינה שאלות אתיות, פילוסופיות, דתיות שעולות שם למה. כי בעצם ההלכה אומרת, טוב מותי מחיי, דהיינו, תינוק שנולד פגוע באופן קשה, תובע את הרופאים שילדו אותו, או שעשו את מעקב הרעיון, ואומר, למה באתי לעולם עם המום הזה? שקודם כל השאלה הראשונה היא, איך בעצם אדם שעוד לא היה אדם, כי הוא היה עובר יכול לתבוע, והשאלה השנייה היא, האם החיים אין להם ערך מעל לכל מום, ובהלכת זייצוב היא בעצם קצת ישנה, אפשר להגיד, משנות ה-80, ובעצם בית המשפט העליון ישירות לא התמודד איתו עד עתה שוב, ושם חמישה שופטים נחלקו, הייתה דעת רוב של כבוד השופט הנשיא לאחר מכן ברק, שאפשר להגיד שיש כמה תנאים בשביל שתוכל לתבוע בעילה הזו, ובראש ובראשונה צריך שהמום יהיה באמת קשה, שכל אדם, אני, אתה וכל אדם אחר יבוא ויגיד, כן, זה באמת מום כל כך קשה, שבאמת אפשר להגיד שטוב מותי מחיי, לחיים האלה אין ערך, אם אדם נולד פגוע קשה, עם שיתוק מוחין, או עם חסרים, או מומים, שבאמת אתה יכול להגיד שזה משהו שמצדיק.
לדוגמה, באיזה מקרים אתה נתקלת באמת?
אז לאחרונה ניהלתי תיק כאן בירושלים, נגד רופא ידוע בתחום ה... רפואת העובר, דהיינו בגניקולוגיה ומעקב הריון, אולטרסאונד, תינוק שנולד עם חסר של שתי אמות ומספר אצבעות. וזה מום מאוד מאוד קשה, כי בעצם...
שבעצם לא זיהו אותו בבדיקות המקדמיות.
נכון, עכשיו, לא רק שלא... יש שלל בדיקות שניתן לעשות בהיריון, ויש בדיקה שאולי בתור הורי, אתה שמעת עליה, מה שנקרא סקירת מערכות.
ודאי, ודאי.
שהיא, מעבר למה שקופת חולים נותנת, היום גם רוב הקופות גם נותנות הסקירה הזו על חשבונן, זה סקירה שבהן מלבד איברים מסוימים שחייבים לבדוק, אז בודקים יותר איברים, ואז אפשר להבחן יותר מומים. והאישה הזו עברה את הסקירה הזו פעמיים, ובדקו לה עובר שלה את עצמות הגפיים העליונות ואת האצבעות, ואמרו לה שהכל בסדר, והנה שוד ושבר, הוא נולד בלי עמות ועם חסר באצבעות, שזה באמת מום מאוד קשה.
אבל זה לא נערכה הבדיקה הזאת שבה בעצם עברו על האיברים וספרו אצבעות וספרו את כל ה... לא, זה לא נערך במקרה הזה?
זה בהחלט נערך, ולכן גם זכינו בתביעה, כי בתופס הבדיקה, ארז, נכתב שרואים את עצמות הגפיים העליונות הארוכות, זאת אומרת, רואים עמות כשבעצם...
אבל מעבר למה שנכתב, גם ההורים מסתכלים ורואים את זה.
א', זה אימא חד-הורית, אבל זה גם אם היה שם אבא, אבל לא, כי אני חושב שזה בדיוק עלית על הנקודה, ארז. אפילו, זה תחום... אני למשל, בכל האולטרסאונדים של הילדים שלי, לא הצלח לראות כלום. אמרו לי, הנה הכליה, הנה הראש.
כן, ואתה פשוט מעניין עם הראש.
אתה מסתכל על מסך, כן, כן, בטח.
אתה מעניין כי אתה עייף.
לא, אבל יש גם קשיים רבים, צריך להגיד לזכות הרופאים, קשיים רבים להבחן, לא הכל אפשר להבחן, אבל זה באמת מקרה קיצוני. כשאתה לא יכול להגיד, הסתכלתי על יד ימין, על זרוע ימין פעמיים, וחשבתי שזה שמאל, ובדקתי את אותו זרוע, כי שני הצדדים חסרים. זאת אומרת, זה באמת גם מום קשה וגם השילוב שקשה להסביר את זה. יותר מזה, יש כמה מקרים, אתה יודע, היום, גם בקטע של מה שנקרא רפואה מתגוננת, אבל גם בגלל שהטכנולוגיה מתקדמת, נותנים להרים דיסק עם, או קלטת עם הצילום של מהלך הבדיקה, ומתנהלים משפטים היום בבתי משפט עם הצילום של הסקירת מערכות, ובא אומרי, ובא באמת בוחנים, אם הרופא טעה או לא טעה. זאת אומרת, הטכנולוגיה מקדמת אותנו למקומות ש... יוצאי דופן בנושא הזה, וכנראה שעוד נתפתח עוד.
טוב, אבל מה בעצם הסעד שאתם דורשים בתביעה כזו?
אז בתביעה כזו, אם תחשוב, הילד הזה נולד כשהוא כיום בן 5 או 6, הוא לא יכול להתפנות לשירותים, כי הידיים שלו מתחילות מעל המרפקים, תנסה לדמיין, זה...
אז מה הפתרון למצב כזה?
מה שהוא צריך.
מטפל.
הוא
מתפנה.
הוא צריך סיעוד.
תשמע, א', הוא צריך באמת טיפול, בטח שהוא ילד, יותר מילד בן גילו, בגן, בבית הספר, שיעזרו לו לאכול, הוא לא יכול לתפוס אוכל עם מזלג, בגלל שאין לו את האמה ואת כל הסיבוב. אז זה מום מאוד קשה, ואנחנו בעצם טובים גם את הסיעוד, גם את הכאב והסבל הנוראי שהוא יסבול כל חייו, ואתה יודע, יכול להיות שהיום אולי אי אפשר להמציא לו ידיים ביוניות, כמו שהיה פעם, כן. אבל אולי עוד 20-30 שנה, בקצב שהרפואה מתקדמת היום, אז צריך אולי להביא בחשבון בתביעה הזו, גם את הנושא הזה שבהחלט העלינו.
טוב, מה לגבי אבחון מוקדם של סרטן, היעדר אבחון כזה? יש תיקים כאלה שאתה טיפלת בהם?
בהחלט כן. תיק שאני חושב שיעניין את המאזינים, על אדם צעיר, דווקא אצל אנשים יותר צעירים, ממצאים חריגים, צריכים להדליק יותר נורה אדומה אצל הרופא. הוא היה ממה שנקרא, מהפריפריה, לא מעיר גדולה, אלא בעיירה קטנה בצפון הארץ.
טבריה?
כן.
תראה איזה ניחוש מוצלח.
ובכל אופן, הוא התלונן משך, אפשר להגיד שנים, על כאבי אוזניים, על דימומים, והקשר של הרופאים שם לטענתנו, אנחנו כבר סיימנו את התיק, אז אפשר גם לדבר על זה קצת יותר בחופשיות, שפשוט טיפלו לו בסימפטומים במקום לנסות לחפש את הסיבה לדימום מהאף, לבעיות השמיעה, ומסתבר שמשך 3 שנים, במקום לשלוח אותו לבדיקת סיטי פשוטה של מערות האף, שהייתה מאבחנת גידול סרטני, טיפלו לו בסימפטומים, עשו לו ניתוח כפתורים, נתנו לו אנטיביוטיקה.
ניתוח כפתורים במקום לטפל בסרטן.
בדיוק, שבסופו של יום, כשכבר הבחנו לו את הסרטן, אז קורה מפושט עם גרורות בריאה, ואצל אדם צעיר, באמת התוצאה מאוד קשה, כי לפי כל חוות הדעת של המומחים בתיק, לצערנו הרב, לא נותרו לו שנים רבות לחיות, וזה דוגמה קלאסית שבמחי בדיקה, בדיקת סיטי פשוטה, לשלוח, אם לא בהתחלה, אז כשהסימפטומים ממשיכים וחוזרים על עצמם, ופשוט להבחן את זה בזמן, כי זה באמת ההבדל, זה לא קלישאה בין חיים, הוא מוות. פשוט כך.
אני רציתי דווקא בטרנד שיש היום, וזה ניתוחי הלייזר לשיפור הראייה. כולנו שומעים רק על המעלות שיש לניתוחים האלה, וכמה זה מהיר, כמה זה פשוט, ואיך החיים משתפרים. אני מניח שמי שמתעסק ברשנות רפואית, טיפל גם בנושאים האלה. אתה יכול אולי מהתיקים שטיפלת, להסביר מה הסכנות שיכולות להיות?
אז אכן כך, זה מהיר פשוט, וקצת פחות יקר ממה שזה היה פעם, אבל אני חייב לציין בשאלה הזו, עודד, שסך הכל, גם הרופאים עצמם לא יודעים את ההשלכות של הטיפול הזה, כי זה טיפול חדשני יחסית, יש אותו 20 שנה אולי, אבל ממש הוא נכנס ככה כניתוח מקובל ב10 שנים האחרונות, ועד היום, בגלל שזה ניתוח חדשני, לא יודעים את ההשלכות לטווח ארוך, האם אנשים שנותחו ימשיכו לראות כמו שצריך. אני למשל, היה לי מקרה שאדם שנותח בשנת 97, הוא היה הראשון בארץ, אני חושב, בהדסה, ואני יכול גם לספר את בשם בית החולים, כי סיימנו את התיק בפסק דין, ושם בעצם ניתחו אותו לרוחק ראייה, וסליחה, לקוצר ראייה, ואחרי מספר שנים הוא היה כל כך מרוצה, הוא בא ואמר לרופא, תשמע, עכשיו ניתחתי קצר ראייה, וממש זה היה עניין אסתטי, שהוא היה משלם את כל הכסף בעולם, גם הכסף שהוא קיבל בתביעה בשביל לחזור לאותו מצב, היה לו מספר או חצי מספר בכל עין, וביצעו לו את הניתוח הזה, וכנראה שלא היה מספיק ניסיון וידע של לעשות ניתוח לקוצר ראייה, אחרי רוחק ראייה, עם כל מיני נתונים אחרים, בלי שלא יראה אתכם, הוא קצת מסוכן, והוא איבד את הראייה באותו ניתוח, ואנחנו ניהלנו משפט ארוך. צריך לדעת, יש סיכונים בניתוחים האלה, ובתי המשפט אמרו, לא פעם ולא פעמיים, שככל שהניתוח פחות נחוץ, וצריך גם לזכור, יש פה אינטרס כלכלי מאוד גדול של הרופאים, שהשיקולים הרפואיים הם לא תמיד עומדים לנגד עיניהם. ניתוח כזה יכול לעלות 20-30 אלף שקלים, והשיקול הכלכלי הוא שיקול נוסף, ולכן בתי המשפט אמרו שדווקא כשהניתוחים הם אלקטיביים, כמו שאמרתי בתחילת המשדר, והם לצורך אסתטי או לדבר שבן אדם רוצה, כי הוא רוצה להוריד משקפיים וזה לא מציל חיים, אז צריך להעלות את הרף של ההסברים שנותנים לו, של הסיכונים, של הסיכויים, שיקבל החלטה מושכלת ומקיפה לפני שהוא הולך ועושה ניתוח כזה.
הבנו, תודה רבה, ועכשיו אנחנו...
כן, קודם כל נודה לעורך הדין ירון מויאל.